נתחיל בהשתקת החיבור של בן אדם לחברו, לטובת בן אדם למקום. לא תמיד נכון להשתיק את בן אדם לחברו, לטובת בן אדם למקום, כי זה הבן אדם למקום האמיתי, אבל החיבור הזה בן אדם לחברו, זה בסדר. ואני רוצה לפתוח, לא יעזור. אשתדל מישיבה כמה שאפשר. אני רוצה לפתוח במבנה של פרק א' בבראשית. פרק א' אצלנו כולל שבת. אתם יודעים למה בפרק א' של הנוצרים לא כולל שבת? אתם יודעים או לא יודעים? מה? כדי להגיד ששבת היא לא שייכת לפרק הבריאה. פרק הבריאה זה רק ויומר אלוהים וירא ויבוקר. ואז יש בריאה אוניברסלית, ואז זה מדבר גם אליהם. וזה בדיוק הסיבה שהם הזיזו את יום המנוחה ליום ראשון. זה חלק מזה. תפיסה נוצרית שאומרת שהבריאה נגמרת בערב ויבוקר יום השישי. ויחולו שייך. אבל כמובן שאצלנו זה אחרת, וזה נגמר בלעשות. ויש אפילו אומרים שזה נגמר באלה תודות השמיים בארץ, והיא ברעם, אני לא מסכים עם זה, אבל רב מרדכי ברויר חושב ככה, בגלל המילה בי ברעם, על זה נדבר בהמשך. מה המבנה של הפרק הזה? לכאורה, זה מבנה פשוט, מבנה ליניארי, יום אחרי יום, יום אחרי יום, ספור, ברור, מסודר בטור, כתוב ככה. מה רוצים אנשי המבנה שמעוררים סימני השאלה? ואף על פי כן, זו דוגמה יפה מאוד לראות שיש מבנה פנימי שאיננו מדויק עם המבנה החיצוני. המבנה הפנימי הוא בשני תורים. כי היום הרביעי משלים את היום הראשון. וסימנך אור מאורות. אין ביום הרביעי זיקה כלשהי לצומח או ליבשה מים. היום הרביעי משלים את היום הראשון. אור מאורות. היום החמישי משלים את היום השני. שכן היום השני הוא מים רקיע. היום החמישי הוא החי במים וברקיע. היום השישי משלים את היום השלישי. כי בתחילת היום השלישי יבשה ארץ, ובתחילת היום השישי חיית הארץ, החי ביבשה ארץ. כשם שיבשה ארץ לא מופיע ביום השני, כך החי ביבשה לא מופיע ביום החמישי. וההשלמה של הצומח, החלק השני של היום השלישי, מופיעה בסוף היום השישי. והנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, את כל העץ אשר בו פרייך זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה.
אז זה גם בהמות.
בוודאי. ביום השלישי יש יבשה צומח, ביום השישי יש חיית היבשה, חיות היבשה, והצומח לאוכלה. רק האדם אין לו חבר, אין לו מקבילה. הוא עומד לעצמו. אם כן, אני חוזר, המבנה של הפרק הוא שונה ממה שנראה במבט ראשון. יש לו מבנה פנימי. והמבנה שלו הוא בשני תורים. יום ראשון מקביל לו, משלים אותו היום הרביעי. אור מאורות. היום השני מקביל לו ומשלים אותו היום החמישי. מים רקיע, החי במים וברקיע. היום השלישי יבשה ארץ וכנגדה החי, חיית הארץ, זה החי ביבשה ארץ. חלק שני הצומח וכנגדו ביום השישי הצומח לאוכלה, עם אותם ביטויים ממש. הנה, נתתי לכם את כל, כן? לכם יהיה לאוכלה, אלה ממש הביטויים של הצומח של היום השלישי. והאדם עומד לבדו. אבל ברור ששלושה ימים האחרונים משלימים את שלושה ימים הראשונים, וזה המבנה הפנימי גם של המספר 6. 6 נחלק לשתי שלשות, נכון? כל 6 זה 2 כפול 3, 3 כפול 2, על פי עצם ההגדרה. ואף על פי שהפרק כתוב בסדר רצוף, ליניארי, שישה ימים בזה אחר זה, ולכאורה מה צריך לחפש מבנה וסדר, עיון קל בפרק מראה שיש לו מבנה פנימי, והמבנה הפנימי שלו הוא שני טורים, זה כנגד זה, ראשון, אחד, שני, שלישי, הם ה... חלק היסודי של הבריאה, והרביעי, חמישי, שישי הם ההשלמה שלהם בסדר זה מול זה באופן ברור. בקודקוד, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה וכולי, שני הפסוקים הראשונים. ובקודקוד החותם, שבת ויכולו השמיים בארץ חוץ לעם עד לעשות. אני חוסך לי לכתוב על הלוח ולהוציא על זה עכשיו זמן. אתם בין במחשבים בין בניירות תעשו את זה הרבה יותר זריז ממני. בראשית בקודקוד העליון, אור מאורות, מים רקיע, חי במים וברקיע, יבשה ארץ, חיית הארץ, הצומח והצומח לאוכלה, והאדם עומד לבדו. שבת סוגרת מול בראשית, עומדת שבת. והאם עד כאן זה ברור? כן? יש... מישהו שלא ירד לסוף דעתי. כן.
הצמחים גם 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 איתם אדם, נכון?
עוד פעם?
הצמחים גם איתם לאדם.
נכון.
נכון, אז נראה שאדם לא אמן בעצמו, אבל הוא החלק של ההשלמה של היום השישי.
אפשר לחשוב כך, שהאדם הוא גם השלמה של הצומח, ולבנות על זה דרשה יפה של כי האדם עץ השדה וכו' וכו', אבל זה בעיניי בגדר דרשה. האדם עומד לבדו, הצומח לאוכלה, לחי ולאדם, כתוב במפורש אחרי האדם. זה כתוב, זה לא נשאר להבנה... הוא מופשטת, זה כתוב במפורש. עוד שאלות?
מפורש שבת
בקודקוד הסוגר. יש קודקוד של בראשית, פותח, יש קודקוד סוגר. כאילו טור מרכזי בראשית ומולה שבת. פה, אור מאורות, פה אור ושם מאורות, פה מים רקיע ושם חי במים וברקיע, פה יבשה ארץ ושם חיית הארץ, פה הצומח ושם הצומח לאוכלה, והאדם עומד שם לבדו. ועכשיו נספור את המאמרות. כמה מאמרות נברא העולם? בעשרה. האם מובן לכולם שכשחזל אמרו בעשרה מאמרות נברא העולם, פירושו שהם ספרו 10 פעמים ויאמר אלוהים? רגע. האם ברור שזאת הכוונה? שכשחזל אומרים בעשרה מאמרות נברא העולם, פירושו ספרנו ויאמר 10 פעמים. זה לא ברור, נכון? לא לומדים אצלנו שחזל תלויים בהבנת הפסוקים. לא רגילים כך ללמוד, רגילים ללמוד אצלנו את חזל כטקסט המכונן, הבסיסי, שלכל היותר הפסוקים הם חלק ממנו בלולים בתוכו. אבל זו טעות. איך אני יודע שזו טעות? איך השס מתחיל? תנא איך הקאי, תנא אקרא קאי. התנא לא חושב שהוא המכונן את הטקסט הבסיסי. התנא נשען על הפסוק משוכבך ובקומך וממשיך אותו. חז"ל מעולם לא חשבו שהמשנה והתלמוד הם הטקסט המכונן הבסיסי. הם חשבו שהתנ"ך הוא הטקסט הזה, והם נשענים עליו. בין אם הם לומדים ממנו ובין הם נשענים עליו. אסמכת באלמה פירושו רק נשענתי על פסוק. אסמכת זה הישענות. חז"ל לומדים מהפסוקים או נשענים עליהם ומפרשים אותם. כן, יש פער עמוק בין תפיסת המקרא בתודעתם של חז"ל לבין תפיסת המקרא בתודעתם של לומדי חז"ל, בעיקר בדורות האחרונים, אבל זה כבר דורות רבים שלימוד המקרא שקע לתוך להיות בלול כחלק מהתלמוד, עד כדי כך שאמרו לי שכבר מישהו הוציא את צבר הפסוקים שמופיעים בשס, שזה בגבול של בין בדיחה לכפירה. יש בעיקרי אמונה, יש תורה מן השמיים, יש נביאים, לא? יש השם מנבא מיסודי הדת לידה שהאל מנבא בני אדם. להביא רק את הפסוקים שמופיעים בשס, רק פירושו למרוד גם בשס, כי השס כשהוא מביא פסוק הוא מתכוון לכל הפרשייה. החז"ל התכוונו גם לפסוקים שאחרי, והרבה פעמים גם לפסוקים שלפני. הם רק מביאים את זה בקיצור. אז אמרתי בזה את דעתי על הגישה הזאת, וברור לגמרי שבעשרה מאמרות פירושו 10 פעמים ויאמר. אני מודה שגם אני גדלתי כמו רובכם במקום שזה הובן מאליו, וביום שזה, שפתאום הבנתי שעשרה מאמרות זה 10 פעמים ויאמר. הרגשתי איזה מהפך בתוך תודעתי, וזה היה אחד המהפכים החשובים, להבין שאכן עשרה מאמרות זה 10 פעמים ויאמר. ואז מה שואל, מה שואלים, מה שואל התלמוד, מה הוא שואל? הרי יש רק 9. שזה מה שגרם לי לפקוח את עיניי, להבין שהם סופרים. האם אפשר לספור 10 מאמרות ולהקשות קושייה על הקושייה? בואו נספור. ויאמר אלוהים יהי אור, ויאמר אלוהים יהי מאורות, נכון? 2 יש לנו זה כנגד זה. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, כנגד ישרצו המים ואוף יופף על פני רקיע. נכון? זה עומד זה מול זה. יש לנו 2 ועוד 2. ויאמר אלוהים יקבעו המים ותראה יבשה. ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה. יש לנו 6. ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא. כנגד זה ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע. לכם יהיה לא אוכלה. יש לנו שמונה. האדם, ויאמר אלוהים נעשה אדם, עומד לבדו, אז יש תשעה. זאת הקושיה של הגמרא. אבל נכון שיש באדם שניים? ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים. פורו. אם אני סופר את האדם שניים וכולל שם את ויאמר להם, אז יש לי עשרה. אז תשאלו, אז גם פרו ורבו של החי ביום החמישי. זה לא ויומר. זה לאמור. ויש הבדל בין פרו ורבו של החי ושל האדם. האדם שאין לו חבר, יש בו פעמיים ויומר. והנה אני יכול לפרש בעשרה מאמרות את המשנה ולציין קושייה על הקושייה. נכון? מה שעשיתי עכשיו זה מעין תוספות, נכון? ככה הם, ככה הם עובדים. וצריך עיון, וכן, ויש להשיב. מה יש להשיב על זה שהקושייה רוצה סופרת ויאמר אלוהים נקודתיים? והיא לא סופרת ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים. פרוב, נכון? מפני שהוא שונה. והוא באמת שונה. אז נכון שהייתי יכול לספור את האדם שניים בתוכו, כי אין לו מקבילה. כולם צמדים, והנה יש שניים ויש עשרה מאמרות. אבל אם הקושייה סופרת ויאמר אלוהים נקודתיים, אז יש תשעה. ואז התירוץ מה הוא? בראשית נמי, מה אמרו? הקודקוד, אתה צריך להחשיב את הקודקוד. את בראשית כמאמר פותח, ואז ויאמר אלוהים יהי אור, הוא השני ולא הראשון. האם רש"י בפירושו לתורה קיבל את ההסבר הזה? שאני משער שלמדתם רש"י הראשון לתורה. אם באת לפרשו כפשוטו, כך פרשו.
הוא אומר בראשית בריאת.
בראשית בריאת. הוא אומר שויאמר אלוהים יהי אור זה הראשון. הוא אומר שבראשית זה רק משפט מקדים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום רוח לא נרחב פלט מן הארץ. ויאמר אלוהים יהי אור. הוא מסרב לקרוא את בראשית כמאמר. מי קורא את בראשית כמאמר? רמב"ן. רמב"ן אומר צורך גדול הוא להתחיל מבראשית. זה שורש האמונה. כלומר, אם הייתי מבקש מכם לשים סימן פיסוק לפי רמב"ן ולפי הגמרא בסוף פסוק א', איזה סימן הייתם שמים שם? סימן קריאה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. סימן קריאה, זה יסוד של הכל. זה מאמר. לפי רש"י, זה רק משפט, בתוך משפט מקדים ל"ויאמר אלוהים יהי אור". ודאי שאי אפשר לשים שם סימן קריאה, הייתי שם פסיק או קו מפריד, נכון? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ככה רש"י קורא, והארץ הייתה טוב ובוא וחושך פני טוב ואוכל נחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. רמב"ן קורא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והגמרא קוראת כמוהו, או הרמב"ן כמו הגמרא. מה יעשה רש"י? מה מאמר העשירי? הצעה אחת נתתי, אפשרות של האדם הוא כפול. נו, עוד אפשרות או שתיים אפילו. מה? שבת, בדיוק. אמרתי שבראשית מקביל לשבת, זה הציר המרכזי, נכון? זה הקודקוד הפותח והקודקוד החותם. ואם בראשית מקביל כנגד שבת, ורש"י קורא את בראשית לא כמאמר, אז שבת יהיה מאמר. נכון, איזה מאמר יש בבראשית? כן, אם בראשית הוא מאמר, אז אפשר לחשוב ששבת הוא מאמר. שבת, החותמת בראשית, הוא העשירי. אפשר לפרש ככה, אבל זה לא חלק, כי אין שם, כמו שאמרתם, שם אמירה. עוד הצעה.
אם רצי לא מחויב לגמרא, למה הוא מחויב למתנה? אם הוא יכול לחלוק על פרטית, נמי מאמרות, מה מתנה בעשרה מאמרות, זה כבר חזק על רצי?
יפה, חביב מאוד. אבל דרכו של רש"י ודרכם של רוב הראשונים מצמצם המחלוקת כמה שהם יכולים. אם הוא מוצא סיבה שמאלצת אותו לפרש לא כמו בראשית נמי מאמרו, עדיין זה לא בהכרח שהוא גם ישים הצידה את בעשרה מאמרות. הוא יעדיף אם יש לו דרך ליישב את זה. ככה הם בדרך כלל, ככה אני רואה את דרכם, רש"י, בעלי התוספות, ראשונים בכלל, אם אפשר ליישב, הם מיישבים, הרמב״ם, הם לא ממהרים לדחות דבר, אם אפשר ליישב אותו, עוד אפשרות לביומר. מה? זה כבר ממש דרשה, כן? מה? הברכה לחיות, לא. אז אני אקח את הברכה לאדם, כי שם כתוב היומר.
היומר שם לא טוב להיות אדם.
יופי! חיכיתי לזה. נהדר. אם אמרנו שיש השלמה של שני תורים, והאדם לבדו, יש גם לא השלמה. בפרק השני. וזה יהיה ציר מחבר מרתק בין הפרק הראשון לפרק השני. ויומר, השם אלוהים לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. זה ויומר, זה ויומר של יצירה שמשלימה את האדם. איש אישה. וזה לגמרי הולם את פירושו של רש"י בעקבות גמרא אחרת על אחת מצלותיו שזה צל הצד. דו פרצופים נבראו וחילק אותם. זאת אומרת, השלמת בריאת האדם של פרק א' נמצאת בפרק ב'. הקושי היחיד הוא ששם לא כתוב ויומר אלוהים נעשה אדם, אלא ויומר השם אלוהים לא טוב להיות אדם אלוהים. יש השם, שם הוויה, אבל זה לא צריך להפריע לעשרה מאמרות. עוד דבר מרתק, בכל פרק א' זה הכל תמיד טוב, נכון? הכל תמיד טוב. רק מה, איפה לא כתוב והיה אלוהים כי טוב? באדם. באדם. שעל זה אומר רבי אברהם בן עזרא, אמירה שנונה ומחודדת, כי טובו בידו. כי טובו בידו. זה השם, זה אלוהים נותן בידו, ולכן הוא לא אומר שהוא ראה והיה אלוהים כי טוב. עד רבה, הוא אומר ההפך. הוא אומר השם אלוהים לא טוב. היות האדם לבדו. זה פותח מרחב שלם של לא טוב, שזה ממש ניגוד, נכון? כל פרק א', תמיד הכל טוב, עד טוב מאוד, והיחיד שלא בטוח שהוא טוב, ויש אפילו, ויש מציאות של לא טוב, זה האדם. אז הנה, תראו מה הרווחנו מהעיון הזה. מה? הרקיע היה המאמר השני, כנגד שני וחמישי, מה? ספרנו אותו. מה? בסדר, נכון, אתה צודק. חז"ל הסבירו את זה, כי זה לא נגמר, הבריאה לא נגמרה שם. אז עדיין אי אפשר לומר ואיכן, הכל זה בסדר. אבל מבחינת מאמרות זה מסודר. יש שם מאמר. נכון שיש עוד משהו שלא נאמר עליו טוב, אבל גם לא נאמר עליו לא טוב. אם כי אפשר לראות בפרשת המבול משהו כזה, אולי. על כל פנים, המבנה של פרק א' ברור? אה, אני חסכתי לעצמי לכתוב את זה גרפית. ואלה מכם שהם זריזים מספיק או אחר כך יכולים בקלות יעצבו את המבנה הזה בצורה גרפית, כי ככה הראש שלנו בנוי, זאת התרבות שלנו. אבותינו לא עסקו במבנים עם צורה גרפית. אבות אבותינו היו חיו בתרבות של שמיעה ולא בתרבות של ציורי תמונות. זה לא רק עיקרון של לא ראיתם כל תמונה וכולי, אלא זאת התרבות כולה. שנים רבות שאלתי את עצמי מה התורה או המקרא חיכו עד אלינו כדי להתחיל להמציא מבנים. אנחנו מתחילים לצייר מבנים, דור שעוסק במבנים, סדר ומבנה, סדר ומבנה. יום אחד פגשתי פה אחד מבעלי התפקידים בישיבה שלמדתי סדר ומבנה, אני שואל אותו, מה נשמע? הוא אומר לי, בסדר ומבנה. בסדר ומבנה, אנחנו עוסקים במבנים, ואיזה יופי, אפשר לצייר מבנים ופתאום לגלות דברים חדשים בתורה שלא דורות על גבי דורות לא חלמו עליהם. עד שהגעתי להבנה שאבות אבותינו שמעו את המבנים האלה ולא קראו אותם. הם שמעו אותם במקהלה. ופה אני צריך לומר כמה דברים עקרוניים, כלליים. במקהלות ברכו אלוהים, זה לא רק מזמורי תהילים בבית המקדש, אלא גם פרשיות התורה כולן, ופרשיות דברי הנביאים. מסורת דתית בעולם העתיק ולא רק בעם ישראל, כל המסורות הדתיות בעולם העתיק עברו במקהלות. הן היו יצירות של מקהלה. אנשים שמעו אותם. נתחיל בזה שהשמיעה והחזרה על שירת מקהלה היא המאפשרת לימוד וזכירה. חז"ל אמרו לנו שבני ישראל שמעו כל פרשה ארבע פעמים. נכון? משה לאהרון, ואהרון, ואחר כך שוב משה, ושוב, כל אחד ארבע פעמים, בני ישראל נכנסים, בני ישראל שומעים פעם ממשה, פעם מאהרון, ופעם מבני אהרון, ופעם מהזקנים, כל אחד ארבע פעמים. אם כל אדם בעולם ישמע ארבע פעמים פרשייה, הוא לא ידע אותה. אבל אם כל אדם בעולם ישיר שיר ארבע פעמים, הוא ידע אותה. לא צריך ללמד שיר יותר מארבע פעמים. בדרך כלל מלמדים שלוש, ואחר כך עושים פעם רביעית לחזרה בסוף, או משהו כזה. אם משה מלמד פרשה, זאת אומרת שהוא קורא, וקוראים אחריו. פסוק, 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 פסוק. קוראים אחריו, ומסורת הטעמים מרמזת שיש שהייתה מנגינה. אני אינני רוצה לקבוע אם היא הייתה זהה או קרובה למנגינה שנמסרה לנו, אבל ודאי שהייתה מנגינה. חז"ל הביאו את זה אפילו במילים חריפות, כשהם אמרו, כל הלומד בלא נעימה ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, נכון, פסוק ביחזקאל, וגם אנוכי נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. עדיין בבית המדרש לומדים גמרא במנגינה.
יציאות השבת שתיים שאין ארבע בפנים, שתיים שאין ארבע בחוץ. יש מנגינה. מנגינה עוזרת לזכור. כל מנגינה עוזרת לזכור. שיר המעלות ממעמקים, כולם יודעים בעל פה. כי רגילים לחזור, פסוק אחרי פסוק. קריאת התורה אין יודעים. חבל, מה לעשות? שניים מקרא ואחד תרגום שקבעו לנו חז"ל. אין פירושם שהקורא קורא פעמיים. זה הבל גמור. אין שום סיבה שהקורא יקרא פעמיים. שניים מקרא פירושו שהקורא קורא והקהל עונה אחריו. אילו קראנו כך קריאת התורה, היינו יודעים. מי לומד ככה לקרוא בתורה? התימנים. יהודי תימן. קודם לומדים אצל מורי, ואחר כך עושים חזרה ביום שישי לקראת שבת. כך עושים חזרה. קורא קורא פסוק, כולם עונים אחריו פסוק. מדוע היהודים יוצאי תימן יודעים לקרוא בכל מקום שקוראים להם לעלות לתורה, הם יודעים לקרוא, ואין להם שום בעיה. וכולנו, ממש המאה ארצות, רובנו נגיד, חוץ מאלה שמיומנים בקריאה ורגילים לקרוא. איך ייתכן כדבר הזה? שמעתי מעשה ברב חשוב וידוע, שהוזמן למשב תימני, העלו אותו לתורה, הם ציפו שהוא יקרא, הוא ציפה שיקראו לו, והייתה מבוכה ענקית. איך יכול להיות שרב חשוב לא יודע לקרוא במקום שקוראים לו? מה? צריך, זה קודם לכל משניות ולכל תלמוד ופוסקים והלכה וכל הידיעות האחרות. מה הדבר הזה? כי לא שרים את התורה. חז"ל אמרו על פרשת, על מעמד הקהל, שאנשים באים, נכון רבי אלעזר בן עזריה אמר, אנשים באים ללמוד ואנשים באות לשמוע. עטף, למה באו לתן שכר לנביאיהם? אנשים באות לשמוע. זאת אומרת, הפטור של נשים מלימוד תורה פירושו שחז"ל פטרו נשים מלהשתתף במקהלה. המקהלה הזאת של שירה בציבור, נשים פטורות ממנה. הן באות לשמוע. לא חייבו אותן לשיר. לא אומר שאסור להם, אבל לא חייבו אותן, התורה לא חייבה אותן. זה מאוד מעניין הדבר הזה. זה, הפרשנות המקובלת שאנשים פטורות מלדעת תורה היא, לדעתי אין לה במה שתייחס. הן לא פטורות מלדעת, הן באות לשמוע. הן פטורות מהמקהלה הזאת, כי המקהלה המכוננת הזאת, מכוננת את הזיכרון, מכוננת את המסורת, זה, על זה נאמר בניך ולא בנותיך, ושיננת. איך משננים? איך יהיה משונן בפינו? אם אנחנו באים רק לשמוע, לא יהיה משונן בפינו. אני מבטיח לכם את זה. בהחלט. באמת מרתק שמגן אברהם פוסק שנשים חייבות לשמוע קריאת התורה כמו אנשים, כי כך כתוב במסכת סופרים. זאת אומרת, מרגע שקריאת התורה הפכה להיות קריאה של קורא ורק שומעים ולא עונים לו, אין שניים מקרא. אז אנשים ונשים שווים, כולם מקשיבים לקריאת התורה. אבל מהקשבה לקריאת התורה אין ושיננת. אין אחד שמסוגל מהקשבה לקריאת התורה לחזור על פסוקים בעל פה ולדעת אותם משוננים בפיו. אין דבר כזה. רק אם הוא חוזר אחרי הקורא בכל רם, פסוק אחרי פסוק, אז יהיה ושיננת. זה נקרא ללמוד. זה כמובן השלב הראשון של הלימוד, אבל כדי שתהיה בקיאות,
בסיסית במקרא צריך לקרוא בקול, במנגינה. אם תשאירו את התורה, תדעו ותזכרו אותה. אם לא תשאירו אותה, גם הרמב״ם כתב בהלכות תלמוד תורה את הדבר הזה בפירוש, כל הלומד בלחש במהרה הוא שוכח. מותר לי להעיר, לסייג את זה בסייג קטן, יש אנשים עם זיכרון צילומי. אלה אנשים נדירים, זה לא הכלל, זה לא הרוב, זה מיעוט, אבל יש אנשים עם זיכרון צילומי. הם יראו את צור הסדף, כמו שקוראים לזה עכשיו בעולם הישיבות, צור הסדף, וזהו. וזה ייקבע, הם ידעו באיזה שור, כמה שורות מלמעלה נמצא כל דבר. יש אנשים עם זיכרון כזה, זה לא הרוב. התורה קבעה את ברכיה לפי הרוב ולא לפי מיעוט כזה. אגב, כשמקדשים את צור הסדף של וילנה, יש בעיה, שבזה אומרים שדברים שנעשו לפני 200 שנה, הם, יש להם איזו קדושה שהיא באה מסיני, וזאת אמירה די מסוכנת בעיניי. אבל אמרתי את זה רק כדי להמחיש יותר חזק את שיטת אבותינו, אבות אבותינו, שהיא שיטה של שירה ושמיעה וזיכרון. כשאתם שרים שירי סעודה שלישית, אפשר לחבות את האור. אין שום בעיה, אף אחד לא זקוק לראות איזה כתוב לפני העיניים. כולם יודעים לשיר. כולם יודעים גם איזה שיר בא אחרי איזה שיר, לפחות לפי מנהג המקום. ברגע שיש כמה שבתות ביחד, כבר יודעים, רגילים כבר שיר אחרי שיר, שיר אחרי שיר, שיר אחרי שיר. אחרי 5 או 10 שירים זה מתחיל להסתעף לאפשרויות, אז יש איזו שתיקה של כמה שניות עד שמישהו מתחיל. אבל אין שום בעיה. לא צריך משהו כתוב לפני העיניים. כולם שרים. אגב, אם יש שיבוש, טעות במסירת השירה, על זה נאמר שבשת כיוון דעלל. אני יכול לצעוק כחרוכיה ששם כתוב במסורת שנמסרה לנו בירמיהו, קול ברמה נשמע. והחבר'ה ימשיכו לשיר, קול ברמה נשמע. הרי לא כתוב שם קמץ, הרי זה בניגוד למסורת. שבשת כיוון דעל, על. נכנס השיבוש הזה, וקשה מאוד להוציא אותו. תרגילים לשיר. ומסורת השירה יותר חזקה מהרבה דברים אחרים. בכל זה אני מתכוון לומר שגם את המבנה שתיארתי לבראשית פרק א', אבות אבותינו שמעו אותו באוזן, ולא ראו אותו בצורה גרפית. ותכף ננסה להבין איך שמעו אותו באוזן. אבל קודם כל ההבנה היסודית הזאת שמסורת אבותינו היא מסורת של מקהלה ושירה, שככה היא עברה מדור לדור, שאבותינו קראו פרשיות כמו שתימנים קוראים את שמה, יחד במקהלה אחת. כולם יודעים. או יש עוד דרך לקרוא את שמה, שגדול שבקהל קורא בקול, וכולם איתו. כולם קצת יותר בלחש איתו, אחריו, אמו. שכך מסורת מה שקוראים אצלנו ספרדים בעדות המזרח. לא עם ספרדים ולא מזרח, אבל זו מסורת.
רוב האשכנזים ממלמלים את שמה ואינם קוראים, לקרוא פירושו, לקרוא בקול ובטעמים. ראיתי, שמעתי, וגם שמעתי וגם ראיתי בכמה מקומות בצפון אמריקה היו כמה מחנכים חכמים שהבינו את הדבר הזה והנהיגו לקרוא קריאת שמה כמו תימנים. כך ראיתי בבני עקיבא בצפון אמריקה, וכך פרשייה ראשונה ראיתי גם בלינקון סקוויר. שמישהו חשב שהציבור לפחות ידע קריאת שמה, אז צריך לקרוא בכל רם כולם ביחד. אין דרך אחרת. זה נכון, אחרת אין קריאה, זה לא קריאה. המלמול האשכנזי הזה הוא יפה לכוונות הלב ולדברים כאלה, הוא יפה לתפילת עמידה ביחיד, אבל זה לא קריאה. אם אני צודק, למה באמת צריך לקרוא מספר כתוב בכלל? אם אבות אבותינו ידעו בעל פה כמו תימנים בקריאת שמע והם שרו את זה בשירות מהקהילה, למה צריך ספר כתוב? התשובה היא, הרבה זמן התחבטתי בשאלה הזו, התשובה היא שהספר הכתוב הוא לעדות, לעדות. גם קריאת התורה מספר כתוב, זאת קריאה של עדות, זה לא קריאה של לימוד. יש משמעות רבה לעדות, והדבר החשוב ביותר בעדות זה לראות את הספר הכתוב. נראה אם מישהו מסוגל לתת הסבר אחר לרעיון המופלא של הגולל נוטל שכר כולם. הגולל אצל חז"ל זה המגביה. כן? ההגבהה נוטל שכר כולם. למה? כי זמן זה אמירת נחמה של פיצוי על זה שהוא לא קיבל עלייה? יש מקומות כאלה שחושבים דברי אבל כאלה. יש לי אפילו סיפור על זה, אני תכף אספר אותו. אבל זה כמובן שבהבנת חז"ל זה שטות. אתם יודעים שההגבהה המקורית של עזרא הסופר היא ההגבהה שלפני הקריאה? כך כתוב בעזרא, כך כתוב בגמרא, כך נוהגים מדות המזרח. מה קרה לאשכנזים? הגאות מימוניות כתב שאנשים באו לראות את הספר הקדוש ואחרי ההגבהה הם הלכו הביתה. רבים מהם לא הבינו עברית, לא הבינו את קריאת התורה. הם באו לראות את הספר. לראות את הספר הקדוש זה היה בשבילם פסגת התפילה הציבורית בשבת ומועד. לראות את הספר הקדוש. כמו לרקוד איתו בשמחת תורה ויותר. לראות את הספר הקדוש בעיניים. להזיל דמעה וללכת הביתה. חכמי אשכנז הקדמונים ראו שאנשים הולכים הביתה ולא מקשיב ולא נשארים לקריאה. העבירו את ההגבהה לסוף. אני לא המצאתי את זה. זה כתוב בהגאות מימוניות. הוא ודאי קיבל את זה מאנשים שקדמו. אתם תופסים שאנשים באו בשביל לראות את הספר הכתוב? אתם יודעים שיש עדות בישראל שמוציאים את הספר מהארון פתוח ועוברים בקהל פתוח כדי לנשק את הספר הכתוב? לא לנשק ספר גלול, לנשק את הכתוב. העיניים יוצאות, ההתרגשות, הדמעות, מה לא? זה הדבר החשוב ביותר. למה זה הדבר החשוב ביותר? כי זאת העדות.
תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. ראינו בעינינו את העדות של הספר הכתוב. ללמוד את הפרשה, התימנים לומדים אותה ביום שישי כשהם חוזרים. קריאת התורה היא עדות. מי שיש לו מסורת של מקהלות, באמת לא צריך ספר כתוב בשביל לזכור את הפרשה. הוא יודע אותה. הוא יודע אותה בעל פה, הוא יודע לשיר אותה. רוצים לראות את הספר הכתוב. הספר הכתוב הוא העדות. עזרה במצב של המשבר הנורא הוא שהפך את קריאת התורה לבסיס מרכזי, לא רק לאיזה עדות מיוחדת של טקס מיוחד, אלא לבסיס של לימוד תורה יותר מסודר. זה עזרה. עד עזרה לא קרוב התורה בצורה כזאת, אבל לא, זה אומר שלא ידעו אותה? הם שרו. הם שרו וידעו. שאלות.
כתוב בגמרא, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, ושניים יקרא דרך התרבות, הכוונה שהוא יבוא לקריאת התורה בבית הכנסת?
בוודאי. ואז הוא יאמר פסוק אחרי פסוק אחרי הקורא, ואז יסבירו, יתרגמו אותו, ואז הוא יבין. אם הוא לא בבית הכנסת, אז הוא צריך לעשות את אותו הדבר. כלומר, כשהוא לא מגיע לבית הכנסת, אז הוא צריך לקרוא מה שקוראים בבית הכנסת באותה צורה. ואז הוא ידע, אחרת תהיה פרשה שהוא לא ידע. הוא צריך לחזור פסוק אחרי פסוק. עשיתי את זה פעם בשירת האזינו בעין צורים. אמרתי, שירת האזינו קצרה, נו, לפחות זה, כי לא תשכח מפי זרעו, פסוק אחרי פסוק. רוב הקהל היה פשוט בתדהמה, חבר'ה צעירים היה פשוט בתדהמה, פתאום הם חשו את השירה. ותמיד יש אחד שאומר לך סוג של בדיחה, ואמר לי, הרב יואל, יש פרשה אחת קצרה בשנה, גם אותה עשית ארוכה. כן. מה? שקוראים מקרא וקוראים איתו רשי, כמו שכתוב בפוסקים, על הסדר, זה יפה מאוד. אבל שניים מקרא יהיה רק אם תהיה מקהלה. אחרת זה לא שניים מקרא. זאת דעתי, ואני גם יודע מן הניסיון שכשיש מקהלה גם זוכרים. אני יודע איך זה עובד, אתם גם כן יודעים איך זה עובד. שיר המעלות ממעמקים כולכם יודעים. עוד שאלות. כן.
אז האם שכתוב פרשת האזינו את השירה הזאת, כוונה היא לתורה? שכמו שהם
פרשת פרשת הוא שירת האזינו. והמדרש מרחיב את זה, מפני שבסוף וילך יש גם כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה, וגם את התורה הזאת. יש שם הקבלה בין כתיבת התורה וכתיבת השירה, ולימוד השירה ולימוד התורה. לכן מרחיב המדרש את השירה לתורה כולה. בצדק, כי כל התורה כולה היא שירה, אבל זאת הרחבה המדרשית. הפשט הוא לשירת האזינו.
עכשיו, שתורה היא לא שירה.
תורה היא כולה שירה, אבל יש במיוחד, יש דרגות בשירה. כיוון שהכל במקהלות, אז הכל שירה. יש שירה פרוזית, ויש שירה שירתית. בסדר? יש דרגות בשירה. מה שכתוב כצורת שירה, הוא שירה מיוחד. לעומת מה שכתוב ככתוב רצוף. אבל הכל הוא בגדר שירה, והכל נמסר במקהלות, ולמדו במקהלות, וזכרו במקהלות. והבטחתי, הסיפור, עכשיו יש לי כבר שניים, אז הסיפור הראשון שהבטחתי הוא על ההגבהה. מעשה בקהילה חרדית בשוויץ. ששם היו נותנים עלייה רק
אנשים שסומכים עליהם שהם לא מסכילים ולא אפיקורסים ולא ציונים ולא כל מיני. והתארח שם הרב עמיטל שבת, והמארח שלו שלא היה מוכן להיכנע לגזרות האלה קנה עבורו עלייה והשוויצרים המנומסים הרכינו את הראש והרב עמיטל עליו וברך. אבל מה הם היו עושים אם היו רואים אחד כמוני ככה, לא יודע, עם המעילים הציציות שלי, אני לא יודע מה הם היו עושים, אבל אם נראה ככה, כמו איזה, זה ניכר עליו כיפה סרוגה, ניכר עליו שהוא ציוני, אז הם היו נותנים לציונים האלה הגבהה. כי ככה הם היו מכבדים אותו וגם אומרים את דעתם. כיוון שהרב עמיטל קנו עבורו עלייה והוא עלה וברך, הגבאים תקסו עצה והחליטו לתת לו גם הגבהה. למען ידעו כולם ויבינו. משהו. אז אחת הבדיחות על הקהילה הזאת, אמרו לי שהיא כבר שינתה את פניה והיא כבר לא כמו שהיא הייתה פעם, אבל עוד בדיחה ששמעתי על הקהילה הזאת, שפעם נכנס שם לא עליכם ועלינו חוסיד שאומר בקדיש ויצמח פורקנה וקרב משיחי, והגבאי דפק על הבימה וצעק נין, כולם שמעו, ויצמח פורקנה וקרב משיחי נין, כלומר אל תבלבלו לנו ניסוחים ואל תספרו לנו סיפורים וכל מיני דברים. אז סיפור על שוויצרים אולטרה אורתודוקסים, שהם גם יקים וגם אורתודוקסים, אמרו לי יודעי דבר שזה כבר, אפילו שם זה כבר השתנה, שזה כבר, הקהילה כבר שינתה את פניה. זה היה סיפור אחד. סיפור שני, ישן יותר, כיוון שדיברנו על שירת האזינו, היה לי לאשתי, דוד של אשתי, שנשאר רווק כל ימי חייו, כי היה באצל והיה פעיל והיה עשה כל מיני דברים באצל, וברח מפני המשטרה והשלטונות, וגם נפצע, ואחרי מלחמת העצמאות כבר היה קצת מבוגר מדי ולא הצליח להתחתן. הוא הסתובב בכל מיני ישיבות וידע כל מיני דברים שאחרים לא ידעו, והוא היה תמיד בא אליי עם שאלות מיוחדות במינן. ויום אחד הוא בא אליי ואמר, נו רבי יואל, אתה יודע לי שירת האזינו בעל פה? אמרתי לו, בוודאי. אני לא מאמין לך, לא פגשתי שום בחור ישיבה שיודע שירת האזינו בעל פה. אמרתי לו, אגיד לך מיד שירת האזינו בעל פה. אמרתי לו, שירת האזינו מתחילה לסוף. זה לא מתקן בחור ישיבה, זה מתקן קורא בתורה, כן? אני בגיל, כשהגעתי לישיבת מרכז הרב, בגיל 17, פחות או יותר, בשנה הראשונה בישיבה, השלמתי מחזור שלם של קריאה. זה, שירת האזינו, זה לא קשה. הוא היה די מופתע, ואז הוא אמר לי, תשמע, היינו ארבעה חבר'ה שלמדנו אצל הרב שרגא פייבל פרנק, בן אחיו של הרב צבי פסח פרנק, הוא היה רב בימין משה בירושלים, והם בחורי ישיבות שהלכו ללמוד אצלו שיעור קבוע. במלחמת העולם הם החליטו להתגייס לבריגדה. להתגייס לבריגדה במלחמת העולם השנייה זה לא כמו להתגייס לצה"ל, זה לא מלחמות קרובות. חיילים אמריקאים יודעים מתי הם חוזרים הביתה? יש להם חופשות שבת? הרי צה"ל חי על חופשותיו, אין דבר כזה בכל העולם. חייל מתגייס, הוא עוזב את המשפחה, אומר שלום למשפחה, והוא אם יראו אותו עד שישתחרר פעם או פעמיים, זה די הרבה. ועוד מלחמת עולם, מי יודע מי יחזור. הם הלכו להיפרד מרב שרגא פייב פרנק, וביקשו ממנו ברכה. רב ירושלמי, לא חסיד, איזה ברכה הוא יכול לתת? אתם יודעים שירת האזינו בעל פה? אמרו לו, לא, מה פתאום? באיזה ישיבה לומדים את זה? אמר להם, כל יהודי חייב לדעת שירת האזינו בעל פה, כמו קריאת שמה, כתוב כי לא תשכח מפי זרעו. וואו, זו שירה קשה, נכון? זה יותר קשה מבעיה עם שמוע, לא פחות קשה מבעיה עם שמוע. תלמדו בעל פה שירת האזינו, כל יום אחרי התפילה תגידו שירת האזינו, וזה מה שישמור עליכם. ברכה של רב ירושלמי, היא משהו אותנטי לחלוטין, אי אפשר להמציא דבר כזה. הוא אומר לי, הדוד הזה של אשתי, זיכרונו לברכה, דוד בריסק קראו לו, כולנו ככה עשינו. כל יום אחרי התפילה שירת האזינו, ידענו שירת האזינו בעל פה, כולנו חזרנו הביתה, סגולה של רב ירושלמי. השירה הקשה הזאת, ככה הוא שלח בחורים למלחמה, במלחמת העולם השנייה, שהלכו לבריגדה, עם הדבר הזה. אז בגלל כי לא תשכח מפי זרעו. עכשיו, מה שאני רוצה הוא לנסות להדגים לכם, לא, נגמר זמננו. אני רוצה לומר בשתי דקות איך אני חושב שהמקהלה ביצעה, איך שמעו את פרק א' בבראשית שתיארנו את המבנה שלו. אני חושב שכל המקהלה ביחד, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואולי גם את פסוק ב', והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ההבדל בין קריאת רש"י לקריאת רמב"ן יכול להיות הטון והמנגינה של הפסוק הראשון. האוזן שומעת. איך אתה שומע את הפסוק הראשון? ובהחלט יכול להיות שהיו מקומות ששרו אותו כך, והיו מקומות ששרו אותו כך. אחר כך מתחילים המאמרות. וקבוצה אחת אומרת, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. הקבוצה הזאת גם תגיד ויאמר אלוהים יהי מאורות ברכי השמיים. הקבוצה הבאה אחריה אומרת ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים. והיא גם שתאמר ישרצו המים שרץ נפש חיה. הקבוצה הבאה אומרת ויאמר אלוהים יקבעו המים. תחת השמיים יבשה הארץ. והיא גם שתאמר תוצא הארץ נפש חיה. הקבוצה הרביעית אומרת תדשי הארץ דשא, והיא גם שתאמר אני נתתי לכם את כל עשב זורי הזרע. אז עד כאן זה פשוט. זאת אומרת, אותו קול במקהלה שאומר אור הוא שאומר מאורות, אותו קול שאומר רקיע ומים הוא שחוזר על מים, על החי ברקיע ובמים, אותו קול שאומר יבשה הארץ הוא שאומר חיית הארץ. ואז זה ברור באוזן לגמרי. וצומח וצומח לאוכלה. השאלה היחידה זה מי קורא אדם. אז יש אפשרות של קבוצה מאוד ייחודית בתוך המקהלה, רק קבוצת אמצע אחת, יש אפשרות של אחד בודד שקורא אדם, משהו שמבליט שאדם הוא שונה מהכל, שהוא מיוחד בתוך זה. וכמובן שכולם ביחד, כולם ביחד אומרים ויחולו, בראשית ויחולו, כולם פתחו, כולם חותמים. ושריד אחרון מזה נשאר לנו בשמחת תורה, נכון? נכון שנשאר שריד מזה? כן? ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם, אומר הקהל לפני הקורא, כי אצלנו אי אפשר אחרי הקורא, זה מוזר, אבל הקהל אומר ויחולו, כי אי אפשר לא לומר ויחולו, אחרת לא יצא מדי חורה.
אז אני מקווה שחשבתי שאולי נעשה הדגמה בשיעור הבא, נפתח בהדגמה כדי שגם האוזניים ישמעו, זה לא תישאר רק תיאוריה, ואז יש לנו עוד לדבר על משמעות המספר 7, ועד כאן.
Or...